כל חי אונליין 93fm.co.il.
ביום נערכה הלווייתו של זקן רבני מרוקו, דיין בבית הדין הגדול, הגאון הגדול רבי יהושע ממן, זכר צדיק לברכה, מהיכל ישיבת פורת יוסף בירושלים. בנו הגאון רבי אברהם ממן ספד לו וסיפר על צלילותו הרבה ולימודו ללא הפסקה עד ימיו האחרונים בגיל 100. ובשאר החדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא הבוקר להודו למהלך מספר ימים. הוא כבר נפגש עם שרת החוץ של הודו והתייחס שם לפיצוץ המנהרה בכרם שלום סמוך למצרים ובגבול עם רצועת עזה. נתניהו אמר, חמאס צריך לדעת שאסור לו להתעסק איתנו, מחסלים מנהרות באופן שיטתי. אני חושב על העבודה הנפלאה שעשו חיילי צהל אתמול. המוח היהודי מצא פתרון לכל מנהרת טרור, אמר ראש הממשלה. לחמישה ימים אחרי רצח הרב רזיאל שבח השם יקום דמו, הגיש היום שר הביטחון אביגדור ליברמן הצעת מחליטים שקובעת כי יש לקדם את הקמת יישוב חדש על קרקע בבעלות ישראלית בחוות גלעד. ליברמן אמר כי הוא מקווה שכל הגורמים הרלוונטיים יירתמו לקידום המהלך וליישם את התוכנית בתוך מספר שבועות. בסוף השבוע האחרון אושר תקציב המדינה בישיבת הממשלה. בתוך התקציב, בבסיס התקציב יותר דיוק, גם תקציב הישיבות. ההסכמים הקואליציוניים לא נפגעו לפי שעה. התקציב יועבר לאישור הממשלה בחודשים הקרובים. שר האוצר משה כחלון אמר כי מדובר בתקציב מאוזן ויציב. אני לא מתכוון לפרק את הממשלה, אמר השר כחלון. וגם על פוליטיקה, ליקודיאדה. וכל מה שמתרחש בתוך הליכוד סביב האירוע הזה, נדבר גם על כך בהמשך, ועל תחזית מזג האוויר שצופה היחלשות במערכת הנוכחית, אבל הגעת מערכת חורפית ממשית ביום חמישי, שם צפוי שלג בגולן, בחרמון, ואולי אולי גם בהרי המרכז. נדבר על כל אלו ועוד בהמשך המהדורה המרכזית שעורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, שבוע טוב. נפתח עם שר החינוך נפתלי בנט, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
חבר הקבינט, ואנחנו עדים לחיסול של עוד מנהרת טרור שהגיע עמוק לתוך שטח ישראל, מתחת לכרם שלום, מתחת לתוואי גז ומערכות מאוד רגישות. ראש הממשלה אומר שהנה, כנראה נמצא הפתרון, ואני רוצה לשאול אותך על זה. האם אנחנו מאחורי השיח הזה על מנהרות, כלומר, חוסלו כל המנהרות הידועות לנו, או שיש עוד כמה?
לא, 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 לא. עוד לא סיימנו. אנחנו בתחילת הסוף של עידן המנהרות, עלינו באמת על מתודה, על שיטה לגילוי והשמדת מנהרות, אבל אנחנו בהחלט חייבים להיות דווקא בגלל זה ערניים. למה? כי דמה שאתה בצד של החמאס. הם עכשיו 15 שנה השקיעו מיליארדי דולרים בבניית תוכנית הדגל שלהם, שזה מנהרות טרור לתוך מדינת ישראל. באה המדינה היהודית ומתחילה להשמיד להם את המנהרות. אז הם עלולים לרצות להפעיל את המנהרות רגע לפני שהם ישמדו. לכן אסור לנו בכלל להיות ריגועים או נינוחים. אנחנו צריכים להגביר את הערנות על הנושא הזה, בוודאי בשנה הקרובה.
כלומר, דווקא בגלל איתור המנהרות יש חשש להסלמה באמצעות המנהרות, זה מה שאני למד ממך.
נכון, כי דמה בנפשך שיש לך איזה כלי מדהים, איזה נשק, ואתה יודע שעוד 4 שעות באים לקחת לך אותו.
כן, אתה מנצל אותו אטום.
בדיוק, אתה תרצה לנצל אותו. אנחנו כמובן לא שוקטים על השמרים, אני רק אומר לעצמנו, אסור לנו להירגע או להרגיש טוב מדי עם עצמנו. אני מאוד מאוד שמח על כל ההתפתחויות, זה כמובן נובע משב פרשת המים ב-2014, שהרמתי את הדגל על המנהרות ויצאנו למבצע להשמדתן. עד אז עוד לא היינו באותה רמה שהיום. היום אני בהחלט צבא רצון מתפקוד צהל, ומערכות הביטחון, אבל אסור לנו לשקוט על שמרנו.
בוא נזכור שכשאתה הרמת את הדגל הזה, על מלבד הקריאה לחסל את המנהרות ולאתר אותן, הייתה גם קריאה לאמן כוחות מיוחדים בצהל כדי שידעו לפעול בתוך מנהרות, ואני מבין שהחלק הזה הולך ומתייתר.
לא, 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 לא. אני מעולם לא דגלתי בהכנסת כוחות צהל לתוך המנהרות. אני רואה בהם מלכודות מוות. להפך, מה שקידמנו וביצענו במבצע צוק איתן זה השמדה בכל מיני מכניקות מתוחכמות שלא דורשות להכניס את כוחותינו פנימה. הפעם היחידה שבאמת כוחות צהל נכנסו לעומק מנהרות היה כשחטפו את הדר גולדין ונכנסו כוחות לרדוף אחרי החוצים.
כן. וזה נגמר לא טוב. אוקיי, זה בעניין הזה, כאשר אנחנו כל הזמן בזירה הביטחונית, גם עם עין צפונה, ואנחנו רואים את באמת איראן ואת המעורבות של איראן בכל מה שקורה, ואני רוצה לשאול אותך על האמירה של הנשיא טראמפ, ממש בסוף השבוע האחרון, גם נתניהו אפילו רומז לצרפת ולמדינות אירופה נוספות, הכל כאן הפיך, צריך לבטל את ההסכם הזה עם איראן, ואמירות מהסוג הזה, אבל למרות זאת ההסכם בתוקף.
אז תראה, בהחלט רואים שנה, או אם תרצה ראש התמנון.
רגע, הקו קצת משובש, השר בנט, ננסה רגע לחדש איתך את הקשר, כי אנחנו לא שומעים אותך כרגע. אוקיי, אנחנו נחזור אל שר החינוך נפתלי בנט מיד. קצת קשיי קליטה, נדבר איתו גם על הסוגיה האיראנית, אחר כך לעוד הרבה מאוד עניינים. מהתקציב שאושר בסוף השבוע האחרון, שלמותה של הקואליציה הזו, וגם עניינים שממש צצו היום, כמו בגץ בנושא הכותל, כאשר בעניין הזה של השר בנט אמירה משמעותית, כמי שתמך בעבר בהסדר סביב הכותל המערבי, ואולי עדיין תומך בו, אנחנו נחדש איתו את הקשר מיד. בהמשך גם נביא את הסקרים שהתפרסמו בסוף השבוע, גוש הימין עולה בסקרים במנדט אחד או שניים, כאשר המשחק הוא בתוך הגושים, עדיין אין רוב לגוש מרכז שמאל על פני גוש הימין, הכל ככה נמצא באמת על חודו של כל, לכאן או לשם, תלוי בסקרים, אבל בהחלט רואים איזושהי התייצבות סביב הימין. השר נפתלי בנט, אתה איתנו שוב?
כן, לגבי אוקיי. שאלתך על איראן, כן. אנחנו בהחלט רואים את איראן כמעין תמנון, ששולח זרועות להקיף את ישראל גם בלבנון בדמות חיזבאללה, גם ניסיון בסוריה להקים מיליציות, גם בעזה דרך חמאס. אנחנו צריכים כל הזמן לעסוק גם להילחם באותם זרועות, אבל גם לפגוע ולהחליש את ראש התמנון עצמו שזו איראן, ולכן בהחלט אני חושב שהפעולות הבינלאומיות שאנחנו כל הזמן מבצעים, בעיקר מול ארצות הברית, הן חיוניות לעניין הזה.
אוקיי, מילה אחת על ישיבת הממשלה שהייתה בסוף השבוע האחרון, סביב התקציב בעיקר, גם כל מה שקשור להסכמים הקואליציונים, כספים קואליציונים, הרבה מאוד תקציבים שהיו מוטלים ממש בסכנה, אבל איכשהו במהלך הלילה הצלחתם להשאיר את התמונה כפי שהיא, ואני אומר הצלחתם, זה גם אתה וגם ראשי הסיעות החרדיות, ואפילו שאר המפלגות בקואליציה, ישראל ביתנו ואחרים, זה סיפור שהיה ידוע מראש, או שבאמת הייתה שם דרמה אמיתית באמצע הלילה?
תשמע, זה לא סוד שתפיסתי לאורך כל הדרך, זה שמה שמגיע לתלמיד במדינת ישראל צריך להיות בבסיס תקציב, לא צריך להיות בדמות כספים קואליציוניים. אני אתן לך דוגמה, עכשיו עשיתי רפורמת חופשות שהיא חלה גם לילדים החרדים, גם בחופשות הקיץ, והקייטנות של הקיץ שירשתי מצב שהחרדים לא קיבלו קייטנות בקיץ, אמרתי למה זה? אני מבין את הלוגיקה בהרבה דברים אחרים ומיד השוויתי, גם סייעת שנייה בגנים, אני חרטתי על דגלי שילד זה ילד זה ילד, וכל הילדים החרדים וכל הילדים כולם, אני שר החינוך של כולם, ואנחנו עושים את זה, אני שמח, לא רק במילים ולא רק ברוח, אלא גם במעשים.
זאת אומרת, הדברים האלה זה. עכשיו נכנסו לבסיס התקציב, כחלק מתקציב מערכת החינוך, בלי טובות מחודשות כל קדנציה או כל אישור תקציב?
לבסיס של 2019, כן, כמה שאנחנו יכולים, ומבחינתי זו המטרה, אני לא רוצה, אני לא מבין את הלוגיקה בכספים קואליציוניים, אם זה דבר ראוי, זה צריך להיות בבסיס התקציב, לא כטובה. למה שדברים אחרים הם לא בקואליציונים?
אז באמת בעניין הזה אנחנו מבינים שלפחות בממשלה זה אושר, זה יגיע משם לכנסת, יש גם עוד כל מיני תוספות מאוד קטנות, אבל בעיקר משמרים מצב. השר כחלון אומר, אני לא רוצה לפרק את הממשלה, ואולי אתה בזמנו קראת לפני כחודש, רבותיי תדברו על השולחן, רוצים בחירות? נלך לבחירות אמרת, קיבלת את התשובה.
בדיוק, בדיוק. אני חושב שזאת ממשלה טובה מאוד למדינת ישראל כולה. לא תהיה ממשלה טובה יותר. העברנו תקציב חינוך של הראשונה מקום המדינה, עבר את תקציב הביטחון, שעומד על 60 מיליארד שקלים. כל מערכת החינוך בזינוק חסר תקדים, ובאמת עבדנו מאוד מאוד קשה בחודש האחרון. אני עשיתי כל שביכולתי גם לאגד את כל השחקנים השונים, להפסיק לריב, ובאמת לראות שאנחנו ממשלה אחת חזקה ואחידה.
אני רוצה לשאול אותך על מה שמתרחש לפחות עכשיו ממש היום, אבל זאת סוגיה ישנה, הכותל המערבי והחלטה עכשיו של בגץ, לא החלטה סופית, אבל מצדד לפחות עכשיו בעמדת הממשלה, שאותו הסכם או אותה הסכמה, הבנה שהייתה סביב הכותל הדרומי, כרגע בוטלה. מהי עמדתך לגבי העניין הזה?
עמדתי היא שהכותל הדרומי, כפי שהוא היום, הוא מאפשר כבר היום לכל מי שרוצה להגיע ולהתפלל אצלו, להתפלל. אני הייתי מאוד מרכזי בהקמת אותה רחבה מעץ, הרחבה הדרומית, ואני חושב שזה בהחלט נותן מענה ראוי לכל מי שרוצה, ואנחנו כולנו צריכים להתכנס סביב העניין הזה. לא, אני לא רואה את הצורך כל פעם לשבור את הכלים מחדש.
כלומר, את הכותל המערבי המוכר לכולנו היום, הוא יישאר כפי שהוא, בלי שינוי בסטטוס קבוע הקיים בו.
בוודאי, בכותל, מה שנקרא עזרת גברים ועזרת נשים, בוודאי, שבזה לא צריך, אסור לגעת. מאידך, אין לי שום בעיה שיעשו שיפוט ברחבת ישראל כפי שהיא היום, להגדיל אותה קצת, או משהו כזה, אין לי עם זה בעיה.
שר
אם זה יביא, אני רוצה שלום בית בעניין הזה.
שר הביטחון אביגדור ליברמן מכריז ממש הערב, והוא יוצא עם הצעת מחליטים סביב חוות גלעד להסדיר את הקרקע, להקים יישוב חדש בבעלות ישראלית, קורא לכל הגורמים להתגייס. אתם מגויסים מראש, נכון?
בוודאי, בוודאי. זה הדבר הכי טבעי והכי הגיוני. יושבים שם משפחות על אדמה יהודית בבעלות יהודית. אני שמח שהמדיניות שהצבנו בתחילת הקדנציה סוף סוף מחלחלת לכל אגפי הקואליציה, ואני בהחלט מברך את שר הביטחון על זה.
טוב, הדברים שפחות בהסכם קואליציה, הייתי אומר, זה אי כינוסה של ועדת שרים לחקיקה. אתה מעכב את הכינוס הזה כבר שבועיים, איזשהו עימות מתוקשר בינך לחבר הכנסת קיש מהליכוד, סביב המלאג.
לא, יש פה מצב באמת שהוא לא ברור ותמוע. אני אסביר בתמצית. אוניברסיטת אריאל, אני קיבלתי החלטה לפתוח שם, שאנחנו רוצים לפתוח שם פקולטה לרפואה. מדינת ישראל זקוקה לרופאים, ראוי להקים שם פקולטה. על העיר אריאל, גם השמאל הכי קיצוני לא מעלה על דעתו למסור לפלסטינים, ולכן אני לא רואה פה את הבעיה. לצערי, הליכוד בולם את זה מזה חודש, את ההחלטה הכל כך הגיונית, שכבר עברה בממשלה. זאת אומרת, זה בלימה לא לגיטימית. פניתי לראש הממשלה בשקט כמה וכמה פעמים לפתוח את הבלוק הזה. לצערי, עד כה לא נעניתי בעניין הזה, ולכן אני נאלץ לעצור חוקים בעניין הזה. אני לא אתן לכל חבר כנסת זוטר מהקואליציה לסגור חשבונות על חשבון אוניברסיטת אריאל. ראש הממשלה צריך לעשות סדר אצלו
בסיעה. טוב, וממש לסיום, נושא אחרון, לא דיברנו הרבה זמן כאן, ובכל זאת חשוב לשמוע את דעתך, חוק המרכולים מאחורינו לחלוטין, עברה כבר שבת מאז, לא ראינו שינויים כלשהם במדינת ישראל בסוגיית השבת, אתם תמכתם בחוק הזה בחצי פה, כלומר, כי אתם חברים בקואליציה, וזה נושא שבת, אבל לא ראינו אתכם, אני אומר אתכם, זה הבית היהודי, בכותרות, ככה תומכים בחוק הזה, ומרניפים את הדגל של שמירת השבת. זה בגלל שאתם באמצע בעניין הזה, או בגלל שאתם חושבים שהחוק לא טוב?
השבת בעיניי היא חיונית במדינת ישראל, ובוודאי שבמדינת ישראל צריך צביון מאוד מאוד מיוחד. לא נגיע לזה אבל בכפייה. צריך להבין, אנחנו, יש כל כך הרבה אנשים שונים פה במדינה, כל אחד עם הזווית הסתכלות שלו. עכשיו, הייתה פה הפרה של סטטוס קוו, ובאמת החוק בסך הכל מקבע את הסטטוס קוו, זה צריך לומר. אבל מה שאני הייתי עושה, לו הייתי עומד בראש הממשלה או ראש המדינה, הייתי באמת מושיב את כולם בצורה מאוד מאוד גלויה, גם דתיים, גם חילונים, גם חרדים, לנסות לראות איך אנחנו יכולים בהסכמה, להגיע להסכמות. תראה, זה מזכיר לי את יום הכיפורים. אתה יודע שאין חוק יום כיפורים.
כן.
ובכל זאת כולם מקפידים על שמירת יום הכיפורים, לא רואים מכוניות. היה איזה צביון כזה, הרבה חילונים.
השאלה מה היה קורה אם היה לנו יום כיפור כל סוף שבוע?
לא, השאלה מה היה קורה אם היה בא מישהו ומנסה לחוקק בחוק, איסור נהיגה ביום כיפור, ואז היינו רואים אוטוסטרדות, מידך. אתה יודע, כל אחד, אנחנו צריכים לדעת לחיות במדינה היהודית. לא הייתה לנו ריבונות במדינה הזאת 2,000 שנה. אנחנו במצב חדש, צעיר, בסך הכל 70 שנה. ולכן אנחנו צריכים בשלב הזה של ההתפתחות של המדינה, באמת לשבת ביחד, לא כל היום לריב. יותר אחדות בין ימין, שמאל, דתיים, חילונים, חרדים, אנחנו עם אחד בסוף.
שר החינוך נפתלי בנט, תודה רבה שהיית איתנו כאן הערב.
תודה רבה.
ערב טוב. אנחנו נצא להפסקה, אחר כך נחזור לענייני התקציב, ננסה להבין מה אושר ומה לא, קצת יותר פרטים טכניים לגבי העניין הזה, גם על הסקרים כמו שאמרנו, ועוד עניינים פוליטיים שככה נמצאים היום בשולי הכותרות, אבל עדיין בהחלט נמצאים. אחרי הפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בשבת שירה פרשת בשלח, בעזרת השם זה קורה. שבת של עומק והתעלות למאזיני כל חי עם הרב בנימין מילצקי ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888. לנשום את ניחוח מטעי הקפה בברזיל. להרגיש בכל לגימה את טעמם של פולי קפה איכותיים. מה שכוס קפה אחת יכולה לעשות. קפה אליט שמחים להציג את קפה ברזילאי. 100% פולי קפה מברזיל לחוויית קפה מושלמת. קפה ברזילאי של אליט. להרגיש את האיכות, להנות מהטעם. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית. תהנו. תיקון החן ו...
תחרות חמינתח יוצאת לדרך. נתח מזמין אתכם לתחרות מתכון החמין המנצח. הקליקו את מתכון החמין שלכם ותוכלו לזכות בטיסה זוגית לאירופה. סופי שבוע במלון קיבוץ לוי ועשרות ארוחות זוגיות במסעדות היוקרה פרה אדומה ומסובין בחשרות הרב רובין. היכנסו עכשיו לאתר חמינתח. נתח.co.il
נתח, החלק הטוב של הבקר.
כפוף לתקנון.
חוגגים יום הולדת 30 לאופטיקה אלברים. כל מסגירות הראייה, 30 שקלים בלבד. 30 שקלים בלבד. מותגי הבית עד 299 שקלים ברכישת עדשות.
כאן רג'ה מהודו, אני מוריד לכם זבל, ואתם לעבוד רגוע.
תנו לרג'ה ולמאות עובדים הודים לסנן לכם את האינטרנט. 019 ונטפרי מציגות את סינון האינטרנט ההיברידי, המסנן מיליוני תמונות בסינון אנושי ורובוטי, כדי שתוכלו לעבוד עם גישה לתוכן מסונן. חייגו עכשיו, 055-99-055-99, לזקוקים לצורכי פרנסה.
במלאת 12 שנים לפטירתו של גדול המקובלים, הרב יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, תתקיים הילולה, סעודת מצווה לכבוד הצדיק, ביום שני הקרוב, בשעה 4, בישיבת המקובלים נחלת יצחק, רחוב דוד 19, שכונת הבוחרי מירושלים, במעמד גדולי הדור. וביום שלישי, ב-11 וחצי בבוקר, נעלה לציונו הקדוש, בהר המנוחות בירושלים, לאמירת סליחות על ידי הצדיק הרב עדס ונכד הצדיק הרב יוסף כדורי. להעברת שמות לברכה ללא תשלום, 1-800-800-757.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
שומעת? אני מחפשת...
מחפשת עבודה? לבריאות. קופות החולים מחפשות אותך. כנס תעסוקה ייחודי לנשים עם מגוון רחב של משרות בתחומי הבריאות. יום שני, כ"ח בטבת, מרכז כיוון, רחוב הצבי 15 ירושלים, בשעה 10:30. כניסה בהרשמה מראש לנשים תושבות ירושלים. לפרטים ולהרשמה 0722-798-200 0722-798-200.
עדכון חם מהשטח. מלכה השקעות יתרה הזדמנות השקעה בפרדס חנה בסכום נמוך של 79,000 שקלים ליחידת קרקע. איך המחיר נמוך כל כך? הקרקע להשקעה ואינה זמינה לבנייה מיידית, וזה בדיוק הזמן לנצל הזדמנות. אל תפספס. התקשר עכשיו למלכה השקעות. כוכבית 5751.
מי שקונה מקום תבילה או חדר תבילה מנציח את שמו ואת ילדיו, זכות עצומה שעומדת לו לנצח נצחים. וכל יום ויום וכל תבילה ותבילה של כל אדם ואדם שם באותו מקווה, נוספים לו זכויות וזכויי זכויות, זה לנצח. כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
הילולת האדמו"ר סידנה בבא סאלי, זכר צדיק וקדוש לברכה, תתקיים בציונו הקדוש בנתיבות, מיום חמישי ב' בשבט, 18 בינואר למניינם, בשעה 3 בצהריים, במעמד בנו וממשיך דרכו, האדמו"ר רבי ברוך אבי חציר השליטה, אורח הכבוד, שר הפנים, הפריפריה, הנגב והגליל, הרב אריה דרי. ניתן להגיע מכל חלקי הארץ באוטובוסים ובאמצעות רכבת ישראל. זכות בבא סאלי תגן בעדכם.
כל שבוע, רגע לפני חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה, מגיע סדר ההכנה. עלו לשידור, ענו על שאלות החידון בהלכות ברכות, ותוכלו לזכות בפרסים בשווי אלפי שקלים. קדם חידון הלכה למעשה, בתוכנית ערב חי עם אריאל ברמן. הערב בתשע, כאן בכל חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אל הפרשנים, יהודה וידן, ערב טוב.
ערב טוב.
יעקב ברדוגו, שלום גם לך.
שלום גם לכם, שניכם, יהודה ואבי.
אז אנחנו אחרי תקציב, בעיקר אחרי אמירה של השר כחלון, אני לא קבלן פירוקים, הממשלה לא עומדת להתפרק. זאת אמירה שמרגיעה בבת אחת את כל שלמותה של הקואליציה הזו, יעקב.
כן, וצריך להקשיב טוב טוב למשה כחלון, כמה דברים בתוך הרעיונות שלו שהוא אמר. הוא אמר, אני כבר לא עם ראש הממשלה, זה אומר שהוא הולך למסע עם הראש הממשלה, בוא נגיד, אביגדור יצחקי יכול כבר להרוז את המזוודות ולעבור למעונו החדש בבית מפעל הפיס, הוא יהיה יושב ראש מפעל הפיס לשבע שנים הקרובות, חלק מאותו הסדר, ומשה כחלון גם מסרטט את המהלך, הוא אומר, המלצות המשטרה הם לא מה שמזלחים, מזיזות לי, יש מועד והוא קובע את המועד הזה, זה לא הרשעה כפי שקובע בחוק, לא פסק דין חלוט כפי שקובע בחוק,
אלא הגשת כתב אישום.
הגשת כתב אישום, ויש פה מסר בעיניי מאוד עקיף, אבל יהודה יגיד, אם תרצה אני ארחיב מאיפה המסר שעומד בתוך הדברים האלה.
אבל דבר אחד ברור, משה כחלון כן קבלן פירוקים, הוא פירק היום את האופוזיציה, הוא פירק את כל אלה שחשבו שעוד אותו הממשלה מתפרקת, הוא פירק אותם לגמרי, זה כן, זהו קבלן פירוקים. יופי, הוא עשה את זה במשפט אחד, באמירה אחת, כל מי שחשב, כל מי שבנה על זה של בחירות, בעוד חודשיים, שלוש, ארבע, יאללה, מתפרקים, הוא פירק את כל הסיפור הזה בשנייה אחת. אני חושב שכחלון עשה דבר נכון, הוא הכניס את כולם לפרופורציות, גם כן תקדים, אני חושב שהוא כמעט והיה יוצר עכשיו, וזה שהוא היה מפרק את ביבי בהמלצה, היו בעצם עושים עכשיו סדר חדש במדינה, שחקירה והמלצה כבר מפרק את כל דבר, וזה דבר מסוכן כשלעצמו, אני חושב שהוא הכניס את כולם לפרופורציות, יהיה לזה תג מחיר, כחלון לא הולך על זה בחינם, מי שמכיר את כחלון, שום דבר לא אצלו, לא יבוא בחינם, הוא שר אוצר, ואחד שיודע לקחת כסף ולתת כסף, הוא גובה מחיר טוב על דבר כזה.
אוקיי. אני אוסיף לך בעניין הזה עוד דבר אחד, כל המהלך שלו לקואליציה עם יאיר לפיד, שלך אני אומר, הייתה מגובה ובלויה נכון, נועדה לפרק את אבי גבאי, וגם בעניין הזה הוא הצליח, הוא עשה ספין על הראש של יאיר לפיד, על הראש של קואליציה, יאיר לפיד יצא מחוזק, אבל תנו נפשו אבי גבאי שיגיע מחיר מאוד מאוד כבד, משה כחלון שם את עצמו בצד הימני של המפה הפוליטית, הוא לא הולך עם יאיר לפיד להרפתקה, וזה סיפור בעיניי המעשה הגדול ביותר של התקופה האחרונה הפוליטית.
כשכבר אנחנו רואים את התוצאות בעצם, כבר אם אתה רואה קצת ניצנים של הסקר של אתמול, בעצם מראה שאין דרמות המהלך כל השבוע האחרון או כל החודש האחרון, תוסיף לי את חוק המרקולים וכל הדברים האלה, לא עשו דרמות וזעזועים, גוש הימין נשאר על 63, לפני קמפיין של ביבי, לפני שהוא מתחיל לעבוד ביבי כמו שצריך, עד עכשיו הוא עסוק, הוא עוד לא באמת עובד על הקואליציה, הוא עוד לא עובד על קמפיין, הקואליציה תמיד היא יותר חזקה בקמפיינים מטבע הדברים, אני חושב שאם כרגע אנחנו מדברים על פער של 3 מנדטים לגוש הימין, זה עוד ילך ויעלה, כך שלא לא הולכים לראות שינויים. עכשיו, לפיד צריך לשרוד, הוא נהנה בעצם, אני חושב...
רגע, אבל צריך לזכור, צריך לזכור עוד משהו, שאנחנו מדברים ככה רגע על סקרים ועל כל התהליך הזה, עד לפני שבוע, אפילו, אתה יודע, קח את החודש האחרון, היינו ממש באווירת בחירות, היה את חוק המרקולים, ולא ברור אם יש רוב לקואליציה, אין רוב, ומה יעשה כחלון, ולכן הסקרים אולי גם דיברו אחרת. ברגע שנכנסנו לאיזושהי רגיעה, הסקרים פתאום גם עושים שינוי קל, השאלה היא עד כמה זה מדע מדויק.
כי זה לא קשור לכחלון, כי זה לא קשור לכחלון, סליחה על העניין, זה קשור להחלטה שהתקבלה את היועץ המשפטי לממשלה, וזה מה שרמזתי קודם, שהוא עצמו לא מקבל את המלצות המשטרה. ומהרגע שזה יצא הוויכוח הזה, נדמה לי לפני כ3 שבועות, גם אני אמרתי זה כמה פעמים בתוכנית שלי, שיש ויכוח בין היועץ המשפטי לממשלה, לשי ניצן, לבין הצוות שחוקר את המשטרה. לאחר מכן, האמירה הזו של כחלון אתמול, ואמרתי לך את זה, שרק אם יוגש כתב אישום, זה הסיפור, זה מייצר מצב שאנחנו יודעים היום שהיועץ המשפטי לממשלה בודק את התיק בצורה של כמעט משפט. אם הוא יגיע למסקנה שיש כתב אישום, שהוא ממליץ על כתב אישום, זה כמעט הרשעה מוחלטת בצורה רעה לנתניהו. אם לא, התיק יסגר.
יהודה אבידן ויעקב ארדוגו, ברשותכם, רגע נצרף לשיחה שלנו רגע, ברשותכם. יהודה, מילה אחת, רק שנייה. כן, מנו גבע איתנו לקו, מנכ"ל מכון מדגם.
אני חושב שהפעם הסקר הוא שונה, כי הוא לא אינטרנט, כמה שאני יודע.
אוקיי, מיד נשאל אותו. מנו גבע, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
קודם כל, סקר אינטרנטי, לא אינטרנטי, נעשה במהלך יומיים, כמו שהבנו, בין מעל 500 משתתפים. איך הוא נעשה, רק שיהודה אבידן ירגוע?
הוא נעשה בצורה משולבת, הוא נעשה גם באינטרנט בקרב הצעירים, כי הם לא עונים הרי לטלפון קווי ואין להם טלפון קווי, וגם בקרב יתר המגזרים, אם זה נניח המבוגרים, המגזר החרדי, האוכלוסייה הערבית, כל היתר נדגמו בטלפון.
אוקיי, אז הסקר הסטנדרטי, כמעט הקלאסי שאנחנו מכירים.
כן, בהחלט.
ואנחנו רואים שם, אם ניקח את גוש הימין, הוא מתחזק ל-63 מנדטים, כלומר, אם ראינו שוויון בסקרים האחרונים כמעט בין גוש שמאל מרכז לבין ימין, עכשיו עוד פעם יש איזשהו חוזק אל הימין, הייתי אומר. אתה באמת רואה קשר בשינויים בסקר הזה בעקבות המהלכים הפוליטיים האחרונים, כמו האמירה של כחלון, יציבות קצת יותר בקואליציה?
אני חושב שבסך הכל יש סוג של נדנדה עכשיו, המצב מאוד משתנה, אני עוקב אחרי הסקרים לאורך זמן, ואתה יודע, זה 61, 63, הנמוך ביותר היה 60 לגוש הימין, צריך להמשיך לעקוב ולראות. אני עוד לא הייתי אומר שיש כאן איזושהי תפנית או איזושהי התחזקות. לא הייתי מגדיר את זה עדיין כך.
תגיד, בשאלה מי לדעתך מתאים להיות ראש ממשלה, האם זה נכון להגדיר שנתניהו לא עומד בכלל להתמודד מול אבי גבאי, אלא מול לפיד?
תראה, לפי התוצאות של הסקר, אז ברור לגמרי שלפיד היום כמעט ראש בראש עם הליכוד. כן, יש עתיד עם 24 מנדטים מול 25 מנדטים
של הליכוד. מבחינת מנדטים של המפלגה. השאלה היא מבחינת ראשות ממשלה כדמות.
אז אני ממשיך, אני עונה לך. תראה, לפיד מקבל כמעט את אותו אחוז שהוא מקבל בהתאמה שלו לראשות הממשלה, הוא מקבל סדר גודל של 24%, אם אני זוכר נכון, או 23%. וזה פחות או יותר גם סביב האחוז האנשים שאומרים שהצביעו למפלגה שלו. שנייה. לגבי הליכוד, יש מעבר לזה, הוא מקבל 33% שאומרים שהוא הכי מתאים לראשות הממשלה, שאנחנו משווים ראש בראש בין נתניהו ללפיד. עכשיו, לליכוד אין 35 מנדטים, אבל עדיין נתניהו המנהיג של רוב המפלגות הימין ורוב הציבור הימני, ולכן הוא עדיין מוביל.
גם אתה תסכים שהאווירה נכון לעת עריכת סקרים משנה לפעמים ב-4 ו-5 מנדטים את הלך הרוח, וזה יכול בשנייה אחת להתהפך בפעולה קטנה או איזו הודעה קטנה של הממשלה או של מישהו כזה או אחר, שהכל מתהפך. לכן צריכים להכניס את זה לפרופורציות, ותסכים גם אתה שעושים סקר נכון לאותו יום, הדברים משתנים ב-4 ו-5 מנדטים, או יאיר לפיד יכול לקבל פתאום בגלל איזושהי אמירה, או בגלל סיפור של ההקלטות שיצאו משהו, זה יכול להשליך.
בוא נגיד ככה, אין ספק לתרחישים, בוא נגיד ככה, יש השפעה, ובעיקר השפעה שהיא מיידית יותר חזקה. אבל בסופו של דבר ראינו שכל מה שהיה סביב הנושא של נתניהו ויעיר נתניהו, כל האירועים לא באמת השפיעו בצורה דרמטית או השפיעו אפילו משמעותית על מספר המנדטים שמקבל הליכוד. אבל כן, אני מסכים, יכול בהחלט להיות איזשהו אירוע או יכולה להיווצר דינמיקה שתגרום לשינוי בתוצאות. בהחלט, הכל נזיל. הסקר, חשוב לציין שהוא משקף, הוא משקף תמונת מצב נכון ליום שבו הוא נערך.
גם אתה תסכים עוד מילה אחת, שכל אנשי לפיד שונים לחלוטין מאנשי הליכוד שהם, שאני יכול לומר אותם פריפריות כמו החרדים, שהם פחות באים לידי ביטוי בסקר אינטרנטי או בסקרים כאלה ואחרים.
יש בסקר האינטרנטי הבעיות העיקריות הן שאין מספיק ייצוג למבוגרים, לאוכלוסיות, גם למגזר של העולים מחבר העמים ולאלה שדוברים רוסית, למגזר של החרדים. אז זה בעיקר, זאת אומרת, אם אתם משלמת בכלי הזה של האינטרנט, זה הצעירים.
ולעומת זה אנשי לפיד שהם סופר אינטרנטים.
כן, בגלל זה נוצרות הטיות, וראינו, זאת אומרת, שמענו על סקר מסוים שנעשה רק באינטרנט, ואז רואים את ההבדלים, חלק מההבדל נובע בעיקר משיטת האיסוף של הנתונים, בהחלט.
מנו גבע, מנכ״ל למכון מדגם, תודה רבה לך.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב, אני חוזר לך, יעקב.
אתן את הפרשנות עכשיו.
אני אגיד לך את האמת, אם הייתי יודע שזה העניין, מבלי לפגוע בפרנסתו של איש, ובעיקר בפרנסתם של הסוקרים, לא הייתי עולה לשידור, כיוון שזה בעיניי קשקוש בלבוש. כל הסקרים האלה, כל הסוקרים האלה, הם לא צדקו בשום פעם אחת, והסקר האינטרנטי, כמו שהוא אומר, נכון לשעתו, זה איזה סיפור אחר לגמרי, אני לא מתייחס אליו בכלל, זה אפילו לא כלי עבודה. כדי להתייחס לסקר כאל כלי עבודה, צריכים שיהיה לו נתונים מדעיים, מורכבים יותר.
אבל יעקב, אתה יודע שלצערנו רועם הוא אחד שמאוד מאוד מתייחס מה אומרו ואיך התחושות.
לא לסקרים כאלה, לא לסקרים כאלה. בוא, תסלח לי, יהודה, אתה לא מתייחס לסקר אינטרנטי, אתה לא מתייחס לזה. זה נכון שיש מה שנקרא יצירת דעת קהל והלך רוח ואווירה צודקת. כל מה שאני אמרתי קודם לגבי כחלון, נתניהו, אבי גבאי, מגובה בסקרי עומק האמיתיים שבהם אנחנו רואים כן ירידה, יש להם מה שנקרא, יש כיוון מסוים בסקרים, ולשים לב, הסקר של מעריב, בסקר של חדשות 2 אתמול, הוא עם פערים דמיוניים בין אחד לשני. זאת אומרת, זה הרי בלתי מספר, סקר שנעשה בטווח של אותם ימים. אז לכן אין רצינות לעניין הזה. אפשר להגיד שכן יש מגמה כרגע של ירידה בכוחה של מפלגת העבודה של אבי גבאי, בעיקר בגלל שהוא איבד את הבייס של מפלגת העבודה, ויש התחזקות של יאיר לפיד, אבל האם זה גורע מהצד הימני של המפה? לא. האם זה מביא לאיזשהו שינוי במפת הכוחות? לא.
צריך לזכור גם שבתוך גוש הימין,
עוד ארבעה חודשים להערכתי הוא לא יגיע לבחירות.
טוב, צריך גם לזכור שבתוך גוש הימין יש תחרות מי יותר ימני, זה ככה באופנה לאחרונה. עכשיו ליברמן הערב עם הצעת מחליטים לגבי חוות גלעד, נפתלי בנט עם האמירות שלו.
אני חושב שנפתלי בנט כבר לא מתחרה מי יותר ימני עד כמה שאנחנו שמענו אותו לאחרונה.
כן, אוקיי, אז הוא דיבר כאן קודם, אמר דברים ברוח הזאת שהוא תומך בכל החלטה כזו, ואין לו בכלל מחלוקת עם אף אחד בממשלה סביב החלטות הללו, אבל ככל שיש יותר מאמץ למשוך ימינה, בתוך הגוש, גם הליכוד וגם בנט וגם אביגדור ליברמן, ליברמן סביב חוק המרכולים וכולי, זה גם שואב עוד קצת קולות מהמרכז לגוש הימני.
תראה, יש החלטה שהיא לא מייחסים לחשיבות גדולה, אני מייחס לחשיבות ענקית, זו החלטה של מרכז הליכוד שמדברת על כך, על ביטול מה שנקרא חזון שתי המדינות והליכה למדינה אחת. למה זה חשוב? כי באותו רגע זה מציב את שני צידי המפה הפוליטית. יאיר לפיד לא יכול לזוז משתי מדינות לשני עמים, זה כבר הלוגו שלו, והוא מציב את עצמו קרוב יותר לשמאל, למחנה הציוני, ולכן משה כחלון, וליברמן וכל אלה שקשורים בצד הימני של המפה הפוליטית, הם יצטרכו להתאזן עם ההחלטה הזו, ואנחנו נשמע את זה יותר ויותר בהמשך, ככה שפתאום נוצרו לנו שני גושים, המפסיד הגדול מההחלטה הזו, תזכרו, יהיה יאיר לפיד, כי זה החזיר אותו אחרי עבודה רבה מאוד שהוא ניסה לעשות בהתקרבות למרכז ימין, החזיר אותו בבת אחת להיות בצד השמאלי של המפה, ואנחנו יודעים שהיום לא טוב אלקטורלית להיות בצד הזה.
יעקב ברדוגו,
רק להשלים מילה אחת מה שאומר יעקב, ככל שכחלון בורח מהכיוון של לפיד, זה מראה לעם שהסיכוי של לפיד ללכת בלשלוט הוא פחות, גם ממילא גם הציבור, התמיכה שלו תלך ותרד, היא כבר מבינים שאין לו סיכוי, מחפשים את האלטרנטיבה בעלת הסיכוי.
אוקיי, טוב, יעקב ברדוגו, נודה לך בשלב הזה, תודה רבה. יעקב?
תודה.
ערב טוב, יהודה, עוד מילה אחת שלך על סוגיית התקציב, ביום חמישי האחרון שידרנו פה...
אני חזה, תשמע, הנושא התקציב זה אחד הדברים שהכי...
רגע, יש מאזינים שעכשיו ככה נכנסים לעניין ולא חיים אותו כמוך, אז רק נסביר, ביום חמישי האחרון באמת שאנו כאן את השאלה, האם אנחנו צפויים לקראת משבר סביב התקציב, כי הייתה אמירה מאוד ברורה מצד שר
האוצר. אתה זוכר מה אני אמרתי?
כן, אוקיי, לא, כולם אמרו, ואמרנו שביום ראשון, אם הדבר הזה יתוקן, אנחנו נבוא ונאמר, כן, בסוף הדרמה הסתיימה בטוב, ותקציב הישיבות לא נפגע, ותקציב ההסכמים הקואליציוניים עם המפלגות החרדיות לא נפגעו.
אנחנו כבר לא נראה כמו סחטנים ביום ההגשת, ביום התקציב, אנחנו נראה פה יותר מתעסקים בדברים הכלל הציבוריים, ואנחנו נכנסים כל אחד למקום שלו.
למה? כי דברים נכנסו לבסיס התקציב.
נכון.
אוקיי, אז תן לנו רגע, לפחות מה הכותרות שאתה רואה מהסיכום האחרון, חוץ מלומר מה שהיה הוא שיהיה.
קודם כל, מה שהיה הוא שיהיה דבר כבר טוב, צריכים לזכור שאנחנו לא מקבלים קיצוצים. יותר מזה, נכנס לבסיס התקציב, ואנחנו לא אמורים לבוא עכשיו ביום הגשת התקציב, ולהתחיל לעשות את כל הדילים ואת כל האיומים, ובמקום שיתקפו אותנו, לא דואגים לנכים, ולא דואגים לרווחה, ולא דואגים לקשישים, ולא דואגים לשואה, ולא כלום. אנחנו באמת נצטרך לשבת ולהיאבק עכשיו בכנסת על הדברים האלה, כי התקציבים שמה שמגיע לציבור שלנו נמצאים בתקציב מסודרים ללא שום בעיות. אני הייתי בטוח שעכשיו כולם יעללו וישבחו, כי אף אחד לא דיבר כלום, כבר כמה ימים, ולצערי ראיתי זה פרסום עכשיו באחד האתרים, ששגגה נפלה ונפל 52 מיליון שקל, טוב. אז אני רוצה להרגיע, בוא אני אעשה לך מילה אחת. אין שום שגגה, לא נפלה שום דבר. קודם כל, התקציב נעשה, הנה אני אומר לך, ראש הממשלה דיבר עם גפני, וזה גם גפני בסוד העניין, והוא יודע מזה ובירך על כך. הוא לא חתם מהסיבות טכניות, כבר שהוא אמור לאשר את זה, אז גם לא היה ראוי שהוא יחתום על המסמך עם כולם, אבל המסמך נעשה בידיעתו ועל דעתו. דבר אחד. דבר שני, לא נפלה שגגה, כי התקציב, הישיבות מתעדכן כל בינואר, ובינואר אחרי שיודעים מה כמות התלמידים והמצבת, ערך הנקודה מתעדכן, ואז גם מלא התקציב מתעדכן. ולכן לא נפלה שום שגם, ואין טוב. שום קיצוץ, ואף אחד לא ברח לו 52 מיליון שקל.
טוב, ביומונים החרדים לפחות היום, באמת יש אמירה מאוד ברורה, וזה היומונים הרשמיים של הסיעות החרדיות. עיתון הדרך לא יוצא ביום ראשון, אז אין לי מושג מה היה כתוב בעיתון הזה, לו הוא היה יוצא הבוקר, אבל לפחות ביתד נאמן, המודיע, המבשר, אתה רואה אמירה מאוד ברורה, תקציב נשמר, תקציב הישיבות אושר, ובוא נאמר שלמרות שיש כאלה שמנסים אולי ליצור בתקופה הזו טריז בין ראשי הסיעות החרדיות, אתה רואה שוב שיתוף פעולה גם בנושא הזה, כשכולם מותקנים.
בוא נאמר, לראשונה, ישבר על הספים שהחרדי יצטרך להתעסק בכלל התקציב ולא יצטרך לשבור את הראש על דברים אחרים שקשורים טוב. לחרדים.
טוב שכך. יהודה אבידן, תודה רבה לך.
בבקשה, הכל טוב. שלום,
ערב טוב. כן, אז זה היה בהמשך לסיפור כאן ביום חמישי, אנחנו זוכרים את האמירה כאן של הרב יוסף שווינגר, שהכל הסתדר והרגיע אותנו, ואכן אפשר להירגע. בזמן אמת הדברים היו נראים אחרת, ועשינו את תפקידנו, אני חושב. אנחנו נצא עכשיו לפרסומת ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חי שמח להזמין את המאזינים לשבת השנתית עם לומדי הדף היומי. חוויה של עונג והתעלות בשבת שירה, פרשת בשלח, י' עד י' א' בשבט. עם מגיד השיעור, הרב בנימין מילצקי ובעל התפילה, החזן אברהם אייזנשטט, במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. סעודות עשירות בהשגחת בדעת סעידה החרדית, תיש עונג שבת וזית מוצש בשידור חי. לפרטים והרשמה, מלון ציפורי בכפר חפץ חיים. 08-859-38 88. סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? חבילת נופש רפואי בטיפול במופתא ברומניה בחבילה כוללת. טיסות אל על, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופתא. טיפולי בריאות בספה מהודר מדי יום ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים, התקשרו עכשיו 03-964-1555 03-964-1555 או ייכנסו למופתא.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה 03-964-1555.
הבית היהודי זה לא משחק ילדים. הדרכת קלות לומדים אצל המומחים ביותר. בואי לקבל הכשרה להדרכת קלות במרכז ינר. המרכז המוביל למקצועות הייעוץ, הטיפול וההנחיה. קבוצת נשים נפתחת בירושלים. בואי לבנות את הבית. 02-632-1603 02-632-1603.
סובלים מהרטבת לילה? תלפנו אלינו לייעוץ חינם. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. חייגו עכשיו 02-538-3788 02-538-3788.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
מי שקונה מקום תבילה או חדר תבילה מנציח את שמו ואת ילדיו, זכות עצומה שעומדת לו לנצח נצחים. וכל יום ויום וכל תבילה ותבילה של כל אדם ואדם שם באותו מקווה, נוספים לו זכויות וזכויי זכויות, זה לנצח.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
שומע? לפרי נדלן יש בשבילך משהו ספשייל. פרי ספשייל, פרויקט מגורים באזור השוק המתחדש במרכז העיר פתח תקווה. דירות 3 ו-4 חדרים מ1,190,000 שקלים בלבד.
רק 1,190,000? באמת ספשייל.
זה ספשייל. תחשוב כמה תהיה שווה הדירה בעוד 3 שנים.
וואלה ספשייל.
פרי ספשייל פתח תקווה. דירות ספשייל, מיקום ספשייל, מחיר ספשייל. חייגו עכשיו כוכבית 5066. פרי נדלן.
מכללת עולם הנדלן, המכללה המובילה והמתמחה ביותר בלימודי נדלן. 1-700-500-468.
סמבוקול.
סמבו מה?
סמבוקול.
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכב במיוחד ונחקר קלינית, להשיג בבתי המרקחת והטבע.
זוהי קריאה נוספת ליוצאים לחופשת סוף שבוע במלון הפאר דן פנורמה אילת.
סוף שבוע פרשת בו בהשתתפות הרב יצחק פנגר והרב מאיר שוורץ. תפילות השבת עם החזן צודי גרינוולד. מופע קומזי צליל שישי עם תזמורת המנגנים והזמר מוישי רוט. שבת הבאה בדן פנורמה אילת. להזמנות תתקשרו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555. מרגליות, תיירות בנופש בארץ ובעולם.
סוף עונה בפטרול. 70% הנחה על הפריט השני מדגמי החורף שבמבצע. פטרול, אופנת איכות לנשים וילדות. חנות היבואן, רחוב כנפי נשארים 13, גבעת שאול ירושלים. כפוף תקנון.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות ברכות במשנה ברורה. הטוב מביניהם יוכתר כחתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח ויזכה בפרס הגדול. 25,000 שקלים. חידון הלכה למעשה בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים. הלילה ב-10, רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו לנושא הכותל המערבי ולאמירה היום של בגץ. עוד אין פסק משמעותי של בגץ בעניין הזה, אבל הוא שולח את המדינה לשבועיים כדי לחזור עם עמדה ברורה. המדינה מצהירה רשמית שמתווה הכותל בוטל. אנחנו עד עכשיו ידענו שהוא הוקפא, אבל כרגע המדינה הודיעה באופן רשמי שמתווה הכותל שעליו דובר בוטל. עשינו מתווה, חזרנו בנו, במילים כאלה או אחרות אומרת המדינה היום לשופטי בגץ, אין כרגע מתווה, ולכן בגץ שוב מחזיר את המדינה לאיזשהו הליך כזה, כדי שתחזור עם תשובה משפטית לגבי השאלות שהציגו היום מהשופטים. היה דיון סוער, כך אנחנו שומעים. השופט יצחק עמית אמר שכל מה שקורה כאן היום זה מאבק על הכרה ועוצמה של נשות הכותל, ועוד אמירות כאלה, ציטוטים שיצאו מבית המשפט. אבל ננסה להבין קצת יותר. שניים איתנו לקו הטלפון, הרב מרדכי הלוי, שלום וערב טוב.
ערב טוב לך ולמאזינים.
גם אליה אהרוני, שלום לך.
ערב טוב.
שלום. נשים למען הכותל, זאת, זה הארגון
שאתה משפחת עליו. דבר ראשון, אני עליו. חייב להציר שלא ידעתי שמעלים אותי לאימות, ודאי שלא לעומת נשים.
לא.
אבל אחרי, אוקיי.
אני לא חושב שאנחנו עושים כאן אימות, אני חושב שדווקא...
לא.
יש, אוקיי. פה, יש פה איזשהו סוג של תמימות דעים. אולי, בוא נראה. אני אפתח איתך, רמוד חייל, וקודם כל בוא תציג, לפחות נכון לעכשיו, על פי התחושות היום, האמירות של השופטים, האמירות של המדינה בעניין הזה, לאן הרוח נושבת, לאן זה הולך? הרב הלוי?
כל אחד מבין את ההכרעה הצפויה. דבר ראשון, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על הכותל המערבי. הכותל המערבי, המקום הכי קדוש לעם ישראל. השריד היחיד שנשאר לנו מבית חיינו ותפארתנו. המקום שלא זזה משם שכינה מעולם. המקום בו כל יהודי מגיע, הלב שלו נפתח לבורא עולם. יהודים הכי רחוקים יודעים שזה המקום הכי קדוש, החל מנשיא ארצות הברית, ויהודים שהכי רחוקים מדעת מגיעים למקום ומתעוררים ומגלים את הרגש היהודי שלהם. זה המקום, זה שער השמיים כתוב, זה המקום הכי קדוש, מקדש של מטה מכוון כנגד מקדש של מעלה, זה שער השמיים, זה מקום כיסא הכבוד, כל התפילות של כל עם ישראל מכל העולם עוברות דרך הכותל המערבי. זה המקום, זה הכותל המערבי. אומרים כל רבני ישראל, במועצת הרבנות הראשית, בשנת תוף שין חופטס. היו שם הרב אלישיב, רב שלמה זלמן אוירבך ועוד גדולי עולם. הם אומרים שעד לפני תקופה, לפי עדויות היסטוריות, עד לפני 150 שנה בזמנם, כלומר כיום קרוב ל-200 שנה, המקום העיקרי שבו התפללו לאורך כל הדורות בכותל המערבי, היה בצד הימני של הכותל המערבי. שזה המקום שבו מנסים להתפשר. זה המקום שזה היה מקום התפילה המרכזי, זאת הייתה הרחבה המרכזית, וברבות הימים הגבילו אותנו הערבים, ונתנו לנו את הצד השמאלי בצד, והגבילו אותנו להתפלל רק שם. אבל הכותל המערבי, מקדש השם, זה כל הכותל המערבי, ולא ניתן להתפשר עליו על קוצו של יהוד, על סנטימטר אחד, זה קודש הקודשים.
כן. מרוח הדברים היום שעולה מבית המשפט לפחות, כמו שאתה אומר, אנחנו רואים את המטרה, או לפחות כך אתה מרגיש, אתה יודע לאן זה הולך, אבל יש אמירה מאוד ברורה לגבי עזרת ישראל הקיימת היום, הכותל המערבי שאנחנו באים ומתפללים בו, הוא נראה לפחות עכשיו מחוץ בכלל לשיח, שם לא צפוי שינוי, לא יש שינוי, לא עם נשות הכותל ולא עם כל מיני זרמים אחרים, יש עזרת נשים, יש עזרת גברים.
אין שום חילוק, אין שום חילוק.
אתה אומר, כן, אני מבין, ולכן אתה אומר שגם הכותל הדרומי יותר, הימני יותר, שכרגע הוקצה בו איזושהי מסגרת ברזל כזו, למי שרוצה להתפלל שם.
מסגרת ברזל בלי שום אישור של שום תכנון.
כן. אתה אומר שגם זה מדובר בוויתור מסוכן ובצד שסור.
זה לא ויתור, זה חלק ממקדש השם, זה כותל מערבי, זה לא כותל דרומי, למי שיודע קצת.
כן.
זה כותל מערבי, לא צריכים לדעת הרבה, אוקיי, זה כותל מערבי, זה החלק הימני.
תישאר על הקו ברשותך, ואני רוצה לצרף לשיחה את ארגון נשים למען הכותל, הגברת לאה רוני. כשאנחנו מדברים על נשות הכותל, אלו שבאות עם ספרי תורה ועם תליתות, לנסות להתפלל, לפעמים גם לעורר פרובוקציה, ואתן עומדות מהצד השני, נשים צדקניות שבאות לכותל המערבי כדי להתפלל בצורה נכונה, בצניעות וכולי, ואתן מנסות להיאבק ולהוכיח שהם לא באמת נשות הכותל. עכשיו, באמירה הזאת היום של בית המשפט, אתם כן זוכים לאיזושהי התקדמות במאבק שלכם.
לגמרי, כשאנחנו פתחנו את המאבק שלנו לפני 4 שנים, אמרה לנו אחת הכתבות של הארץ בזמנו, אף אחד לא ישים עליכם, אף אחד לא יקשיב לכם, לאף אחד לא מעניין מה יש לדתיות ולחרדיות להגיד, ואף אחד לא יקרא את ההודעות להתראות שלכם. אז העובדה שבית המשפט נותן לנו את המקום, מה זאת אומרת נותן לנו? עמד שלקחנו לעצמנו את המקום הזה, להשמיע את הקול של הציבור המתפללות והמתפללים, ואת הקול של הציבור הדתי והחרדי והמסורתי, של כל העם ישראל למעשה, חוץ מהקבוצה של הרפורמים, אז אני חושבת שזו התקנות מאוד גדולה, והמקום הזה של להשמיע את הקול של התורה ושל הציבור החרדי, הוא מבחינתנו מאוד מאוד חשוב. ואני חושבת שהיום השופטים התקיפו שם את כולם פחות או יותר, אבל הם גם היו חושבים, אני חושבת, לעמדה של עורכי הדין שלנו, וזה חשוב במאבק הזה.
כלומר, אם נטיית, אם אפשר לומר, פרשנות משפטית לפי מה שקרה היום בבית המשפט, אז יש פה כמה מאבקים הרי. יש כאן מאבק על הכותל הדרומי, כמו ששמענו קודם מהרב מרדכי הלוי, שגם הדבר הזה צריך להתבטל, אבל יש מאבק על צביון עזרת הנשים ועזרת הגברים על ידי קבוצה קומץ של נשים וגברים לפעמים גם כן, שבאים לעורר פרובוקציות. בעניין הזה בית המשפט לא הולך לעשות איזה שהם שינויים ממה שהיה נהוג עד היום בכותל, זה מה שאנחנו מבינים. עכשיו, אני רוצה לשאול, הגברת אהרוני, לגבי הטיעון שאומר שאסור לתת להם בכלל מקום. הנה, שמענו מקודם אמירה, אומר הרב בלוי, הרב הלוי, סליחה, גם אותו כותל שנמצא בצד ימין, הוא לא פחות ולא יותר קדוש או שונה מהכותל המערבי הסטנדרטי שאנחנו נמצאים בו, הוא הכותל עצמו, ולא אמורה להיות שם דרסת רגל לאחרים. אם יהיה מאבק על זה, זה יפגע בכותל של היום מבחינה משפטית? איך את רואה את הדברים?
זה מורכב, כי הרי הכותל פה לא הנושא. הכותל הוא הנושא, אבל הוא לא הנושא. כל המאבק של נשות הכותל הוא למעשה המאבק של התנועה הרפורמית להכרה. וזאת המטרה שלהם. עכשיו, הם מוכנים לקחת את הכותל, החלק הדרומי של הכותל, ושם נקבל את ההכרה, כי זרם מקובל בישראל, זרם דתי מקובל. והם עשו את כל השימוש בכל האמצעים המשפטיים, כי לא באמת התפילה זה מה שמעניין אותם, מה שמעניין אותם זה ההכרה. אז לאן זה לך ומה יהיו הטיעונים המשפטיים, קשה לדעת, גם קשה לדעת איך הבג"ץ יסתוק על זה, ואיזה שימוש הוא יעשה בקייס הזה. אנחנו מאוד מאוד מקווים, א', שבאמת שום חלק של הכותל, לא הדרומי ולא הצפוני, לא ימסר לרפורמים, בטח לא המכרה. ואנחנו מאוד מקווים שהכותל באיזשהו שלב כן יחזור חזרה למקום, להיות מקום שקט לתפילה.
אוקיי, אז אני מודה לך בשלב הזה, הגברת לאה רוני, תודה רבה. הרב מרדכי הלוי, בסוף, כן, לצערנו הרב, אנחנו בגלות, כך אומרים, ובג"ץ הוא זה שמוציא פסקים.
העניין הוא שונה מעט. בג"ץ בא ואומר דבר מאוד פשוט. הממשלה החליטה, הממשלה צריכה ליישם את מה שהיא החליטה. צריכים לעמוד בסיכומים. זה כל מה שהבג"ץ אומר. זה לא הבג"ץ, זאת הממשלה. יש החלטת ממשלה, מספר 1075, מיום כ"א שבט תשע"ו, ה-31.1.2016, שזה קצת קרוב לשנתיים, הממשלה הנוכחית, שהחרדים הם באבן יסוד, לשון מאוזניים, הם היו על חודו של כל 61, למי שזכור, והם העבירו את החלטת הממשלה, שזה מתווה הכותל האמור לחלק את הכותל המערבי. לפני כ-8 חודשים נערכה השעיה, השעיה. כל המשפטנים אמרו שהשעיה היא מדרון חלקלק עבור הבגט להוציא אותו מהקפאה.
והיום הגיעה המדינה ואומרת זאת לא השעיה, זה ביטול.
אז אני מקריא לך מהודעת המדינה לבגט בעניין מתווה הכותל מיום ה-19.9.2017.
כן, בזריזות, אין לנו הרבה זמן.
אוקיי, אז נאמר שם כך, עוד נאמר בהודעת המדינה, כי אין לראות בהחלטה להשעות את מתווה הכותל משום חזרה מהבטחה שלטונית בעלת תוקף משפטי מחייב. זאת תשובת המדינה לבגץ. זאת התשובה הרשמית שכל אחד יכול לראות אותה במשרד המשפטים.
מעניין. כלומר,
זה מתווה הכותל בעלת תוקף משפטי מחייב.
כלומר, אז אני שומע ממך שלא בוטל מתווה הכותל.
ממש לא. כל אחד שיודע מה היה בהחלטת הממשלה, כל אחד יכול לבדוק את זה ב-2785 החלטת ממשלה, מיום ה-25 ליוני 2017. הממשלה הקפיאה את מתווה הכותל והשאה אותה.
שווה עוד דיון מעמיק בעניין הזה, אתה אומר כאן דברים בהחלט מפתיעים ומעניינים. הרב מרדכי הלוי, תודה רבה לך. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לטכנאי שי פופובסקי, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד. נשוב לאחר חדשות השעה 8.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
אנחנו הישראלים אוהבים להשים את כל העולם. ביוקר המחיה, ראש הממשלה אשם. במחירי הדיור, שר האוצר אשם. במחירי הקייטנות, שר החינוך, ברור. אבל מי אשם במחיר המופקע שאנחנו משלמים בכל חודש על ביטוח המשכנתה? לפחות בעניין הזה, בואו נפסיק לחפש אשמים. מתכננים לקחת משכנתה? יופי לכם. עכשיו רק נשאר לכם להצטרף ל-AIG ולענות בביטוח המשכנתה הזול בישראל. אלא אם בא לכם לשלם יותר, ואז תעשו מה שבא לכם.
1-800-400-400-AIG.
כפוף לתנאי החברה.
חברי מועדון הנוסע המתמיד ומחזיקי כרטיס האשראי פלייקארד. לפני שאתם פותחים את הארנק, תפתחו את העיניים, כי עכשיו גם משקפיים קונים בנקודות. מבצע בלעדי באופטיקה הלפרין, 100 שקלים הנחה תמורת 50 נקודות בלבד, כולל כפל מבצעים והנחות. למימוש ההטבה ייכנסו לאתר אל על, כפוף לתנאי המבצע.
איקאה סייל חוזר וגדול עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מכף ג' בטבת עד י' ב' בשבט, 10-28 בינואר. בואו לקחת הביתה ולענות עוד באותו היום. איקאה בקריית אתא, בראשון לציון ובנתניה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
מי שקונה מקום תבילה או חדר תבילה מנציח את שמו ואת ילדיו, זכות עצומה שעומדת לו לנצח נצחים. וכל יום ויום וכל תבילה ותבילה של כל אדם ואדם שם באותו מקווה, נוספים לו זכויות וזכויי זכויות, זה לנצח.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
פורור, חד וחלק.
בזכות ההסתדרות על השכר המינימום ל-5,300 שקלים, העלאה היסטורית של 1,000 שקלים. נתקלתם בבעיה? פנו להסתדרות. כוכבית 2383, ההסתדרות. מובילים שינוי חברתי.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
סוף עונה בפטרול. 70% הנחה על הפריט השני מדגמי החורף שבמבצע. פטרול, אופנת איכות לנשים וילדות. חנות היבואן, רחוב כנפי נשארים 13, גבעת שאול ירושלים. כפוף תקנון.
פרסום, שיווק ויחסי ציבור, כולם יודעים שלומדים בבית ספר של איגוד הפרסום הישראלי.
הצטרפו למאות בוגרי הבית ספר החרדי, העובדים במשרדי הפרסום, בכלי התקשורת והמדיה, במחלקות השיווק ויחסי הציבור של החברות המובילות בישראל ובציבור החרדי, ופשוט נהנים כל יום מחדש מעבודה מרתקת. מחזור 11 עומד להיפתח. חושבים שאתם מתאימים? התקשרו וקיבלו פגישת ייעוץ ללא תשלום. 03-579-2111. מלגות לזכאים. הבית ספר של איגוד הפרסום הישראלי. 03-579-2111.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, הולך רגל, בעת חציית כביש, הימנע משימוש בטלפון נייד או מנגן מוסיקה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 8.
לילה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. שר חינוך נפתלי בנט מתייחס ערב לגילוי מנהרת הטרור של חמאס בגבול רצועת עזה ואומר כי זאת לא המנהרה האחרונה של חמאס, אבל בהחלט עלינו על השיטה לאתר את המנהרות. החשש הוא שחמאס ינסה להשתמש דווקא עכשיו במנהרות לצורך תקיפה בכדי לנצל את הימים האחרונים שאותן מנהרות עדיין אפקטיביות. בעיון להביא ממן במהדורה המרכזית כאן בכל חי התייחס.